אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, קרליבך, איזה משפחה זה? מאיזה ארץ?
גרמניה.
קרליבך זה גרמניה. הגרמנים זה לא חסידים, כן? זה פוך, זה מתנגדים, זה... איך רבי שלמה קרליבך נהיה כזה...
הוא למד בישיבת טנץ.
אז בארצות הברית הוא למד דווקא, אם אני זוכר נכון, בלייקווד אצל רב אהרון קוטלר, שזה גם כן ישיבה למדנית. בשלב מסוים הוא התקרב מאוד, הוא שמע על הרבי מלובביץ', הרבי הקודם, לא זה, הרייץ, וקצת הלך ככה קצת להתקרב אליו, ובשלב מסוים הרבי הנוכחי קרא לו ואמר לו, אני רוצה, תקשיבו טוב, זה סיפור מכונן, אני רוצה, אמר לו, שתלך אל הקולג'ים בארצות הברית, ששם באותו זמן היו יהודים נעלמים בעשרות ובמאות, כלומר מתבוללים כל יום, הייתה שם, זה היה שנות ה-50 בארצות הברית, יהודים, תחשבו, ה-60s, כן, לקראת ה-60s, כל הפסטיבלים וכל הוודסטרוק וכל הדברים האלה, ויהודים שם בקולג'ים איבדו לגמרי זהות יהודית, ופשוט התבוללו במאות ולאלפים, ו... הרבי רואה את זה ונב קלות, אז הוא אומר, אני רוצה שאתה תהיה השליח שלי למקומות האלו. תלך, תפגוש יהודים בקולג'ים, תעשה שיעורים, תחבר אותם, תכנס אותם. באותו זמן רבי שלמה קרליבך לא יודע לנגן על כלום. כלום לא יודע לנגן, כן? אז הוא אומר לרבי, אני לא יכול, אני לומד. הוא למד באותו זמן בלייקווד. ואז הוא מספר ככה. הרבי הסתכל עליו בעיניים, ולרבי לובביץ' יש מי שראה תמונות שלו, שלו עיניים. אתה מרגיש שהוא סורק אותך מכף רגל ועד ראש, עד סוף כל הדורות וקדימה. ואמר לו, בסך הכל, 3 מילים. תשכח מעצמך קצת. זה מה שהוא אמר לו. רבי שלמה מספר שבאותו רגע הוא הרגיש איך נכנסת בו נשמה חדשה, והוא בוער כדי להציל כל נשמה יהודית. הוא בוער, הוא לא מסוגל, כאילו... והוא מתחיל ללכת לקולג'ים, ללמד יהודים, לפגוש יהודים, הוא מבין שאם הוא רק ידבר, אז זה לא יעזור, אז הוא שומע שוואלה, אפשר, הוא שומע שבארבעה אקורדים, הוא שומע איזה שיר, בארבעה אקורדים אפשר לעשות, אז הוא לומד לנגן בגיטרה, ואתם יודעים שרוב השירים של רבי שלמה קרליבך זה בדיוק ארבעה אקורדים, 5 אקורדים זה שיר, כל הלחנים שלו, אלפי לחנים, 4 אקורדים, 5 אקורדים, זה פשטות של גאונות שאי אפשר לתאר, בשלב מסוים הוא בא לרבי ואומר לו, אני לא יכול, אני קורא לכל הסטודנטים, באים 100 סטודנטים, אני אומר להם, תשבו בבקשה, גברים לחוד, נשים לחוד, 90% עוזבים אותי. אז הרבי אמר לו, אני לא אומר לך מה לעשות, אבל זה כבר לא יכול להיות בשם חב"ד, כי חב"ד מאוד, מאוד מכוון להלכה. אז הוא אומר, הוא לא אמר לי, לא, אני לא שאלתי יותר מדי. הוא עשה מה שעשה על דעת עצמו, וכדי להציל יהודים, כשיש פיקוח נפש, אז כל התורה נדחית מפני הדבר הזה. ואני אומר, המילים האלה, תשכח מעצמך קצת. יהיה שליח.
אנחנו נמצאים באור המקיף של שבוע שעבר, של יום חמישי. אני שבוע שעבר עוסק הרבה מאוד ברב שלמה קרליבך. ככה קניתי פה את הדיסקים שלו, ואני שומע כל השבוע את הדיסקים האלה, את השירים, את ה... נסה ככה להתעמק בדמות, זה מפליא אותי, כי זה מעבר לזה שכולנו מאוד נהנים מהשירים וזה, אבל יש משהו, איזה סוד. יש איזה סוד שהוא כאילו החזיק אצלו והיה רק אצלו כשהוא היה חי, וכשהוא נפטר זה השתחרר. הסוד הזה השתחרר. כאילו יצא לאוויר העולם. כי כשהוא היה חי, אז מעבר לכל השירים, קונצנזוס הוא בטוח לא היה. אני זוכר, אני נפס כחבורת אנשים מוזרים על גבול הרפורמי, לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, מי שלא יודע להכיר את זה לעומק. וכשהוא נפטר, אז פתאום הסוד הזה השתחרר ופשוט נהיה לגמרי מיינסטרים, בכל מקום, כולל במכון מאיר, כולל בכל מקום, שירת שבת, קרליבך וסיפורים ושירים ותורות. אז מה יש שם בתוך הדבר הזה? אני אומר, קראתי באמת הרבה מאוד סיפורים עליו בכלל, ככה בשבועיים האחרונים, ביניהם בספר ממש מצוין שאתם חייבים לקרוא אותו, הרבי מקרן הרחוב, שזה ספר, ממש ספר מוסר, ספר מסילת ישרים, זה סיפורים עליו, לא סיפורים שלו, סיפורים עליו. תקראו את הספר הזה ואתם תשתנו לכם החיים. כי קורא ספר על אדם שהוא רק חושב על אחרים, לא חושב בכלל על עצמו, המון המון סיפורים. אבל הסיפור המכונן בעיניי, עם כל הסיפורים, שאני חושב שזה מה ש... זה הציר הזה של גדולה, הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, זה סיפור שהוא מספר על עצמו. איך שאתם יודעים ששלמה קרליבך הוא נולד אביו היה תלמיד חכם גדול, ונשלח ללמוד הישיבות הכי הכי טובות בארצות הברית, אצל רב אהרן קוטלר ושלמה הימן, והוא היה עילוי כבר בגיל 14, ולמד בשקידה עצומה, בשלב מסוים הוא התקרב ללובביץ', ואז יום אחד, הרבי אמר לו, אני רוצה לעשות איתך עסק. הוא אמר, אני רוצה שאתה שליח שלי. הוא אמר, אני לא יכול, אני לומד. מה, שקידה עצומה. אז הוא מספר שהרבי הסתכל עליו בעיניים, הרבי היה לו ככה עיניים, הסתכל עליך זה, ואמר לו, תשכח מעצמך קצת. הוא אמר, הרגשתי שבאותו רגע נכנסת בי נשמה אחרת, חדשה, וכמו שלפני כן היה אכפת לי מכל שורה בגמרא, מכל תוספות, מכל קצות, להבין אותו, נהיה לי אכפת מכל נשמה של יהודי. ככה, כאילו זה, באותה התלהבות שהייתי, כל דיבור ברע שהייתי מנסים, נהיה לי אכפת בוער מכל יהודי. וזה כאילו התנועה הזאת. ומשם מתחילה דרך מאוד ארוכה, שגם היו בה לא מעט מחירים. לא מעט מחירים היו בה. שלו עצמו, של ה... אפילו באופן אישי, הוא התחתן רק בגיל 48, מסתובב בכל העולם, מלא גם בקושי הקים משפחה, בקושי... אנשים מהסוג הזה זה אנשים שהם... הוא מספר על זה, ברעיון על עצמו, שהוא יודע מה המחיר, הוא שקד על התורה יום ויומם והלילה, והוא אומר, אני יודע, אני יצאתי לרחוב. אני הרבי של הרחוב, כך הוא אמר. ו... אז ככה אני... הולך עם, עם הדבר הזה. ובדיוק ביום שני שעבר למדנו על המעשה משבעה קבצנים, ואני מסתכל עליו, בוא נעשה, זה פשוט נכתב עליו. היום השישי נכתב, כאילו יש לנו קבצן מול העיניים. קבצן קדוש כזה, שזה הוא ברשותכם, אני רוצה ככה שנעבור על המשפטים האלה עוד פעם, ועכשיו כשיש לנו איזושהי דמות מול העיניים, יכול גם, אני חושב, להבין את, את היום הזה הרבה יותר טוב. אבל תבינו שהשכח מעצמך הזה קצת, זה היה החיים שלו. אולי רק לפני שניכנס עוד איזה שני סיפורים כדי שנבין מה מדובר. שלמה קרליבך לא ידע לנגן עד גיל 30, עד הסיפור הזה. ברגע שהוא מספר שברגע שהוא התחיל להיות אכפת לו מכל יהודי, אז הוא התחיל להסתובב בקולג'ים בכל מיני מקומות, ובהתחלה שלחו אותו לכל מיני ישיבות כדי ללמד חסידות את החבר'ה הליטווקים. ואחרי זה אומר, זה ישיבות, מה ישיבות? יש פה אנשים בקולג'ים, נשמות, מאות נשמות מתבוללות שם באפות, אז הוא התחיל להגיע לשם. ויום אחד הוא ראה, זה מישהו ניגן עם גיטרה בשני אקורדים, ידע, AM ו-DM. אז הוא אומר, בוא, בשתי אקורדים אפשר אין סוף. אז הוא הלך לקנה גיטרה והתחיל ללמוד, וכל השירים של רבי שלמה קרליבך, ארבעה אקורדים, חמישה אקורדים. זה לא יאומן, לא יודע כמה ניגועים חיבר. אומרים על 4,000 ניגונים שהוא חיבר, זה הכל בארבעה אקורדים, ארבעה, חמישה אקורדים. זה גאונות שבפשטות. אתם מבינים? איך בכל כך מעט אתה עושה כל כך הרבה, זה גם קשור לסיפור הזה, זה מועט המחזיק את המרובה. ואם כבר דיברנו על הנגינה, אז חשוב לדעת שבגיטרה אפשר לעשות סולם, לחסום וככה. הוא אף פעם לא היה עושה את זה. זה אמר לי אליון שלמד כאן במכון, מה? תמיד גשר וזה. כי בדבר הזה יש איזה מין וירטואוזיות. זה לא הקטע שלו בכלל. ארבעה אקורדים, אם צריך לעלות אוקטבה, שמים גשר ומנגנים, והגיטרה תמיד למעלה מול הלב. כי גיטרה, בכלי הנגינה, היא שייכת ליסוד האש. יש כלים שהם מיסוד האדמה, כל התופים, כל כלי הקשה. יש כלים שהם מיסוד הרוח, כמובן כל כלי הנשיפה. יש כלים שהם מיסוד האש. שזה רוב כלי הקשת, וגם קצת כלי המיתר. עכשיו, אש יכולה להיות אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יכולה להיות גם אש זרה שלא ציווה. יכולה להיות גם אש טומאה. תלוי איפה אתה מנגן אותה. הרוקיסטים מנגנים את ה... קודם כל בגיטרה חשמלית, לוקחים את האש לשם, ותמיד מנגנים את זה מהאגן. תמיד מלמטה. כן? שלמה, תמיד גיטרה כאן על הלב. נגן משם. פשוט, תראו, בלי זה, ארבע, אבל מה הוא עושה עם, עם האקורדים האלה? כלומר, זה לא רק זה תפיסה שלמה שעוברת דרך הניגון. והדבר האחרון, שכדאי לדעת, שהוא בעצם מעולם לא הלכי ניגונים. הוא קיבל אותם. חלק גדול מהם בו במקום. אתה, אדם רוצה להכין גון, אז הוא כותב תווים, הוא זה. הוא פשוט קיבל אותם. חלק מהם, הרב לאו מספר שהוא ישב אצלו בבית, עד 4 בבוקר, והוא אמר לו, רב ישראל, אתה ילד של שואה, במקום הוא התחיל את גם כי ילך, כאילו, הוא התחיל לנגן לו את גם במקום, כי ילך וגי, ועוד הרבה מאוד מספרים על איך הוא היה מנגן ניגונים במקום. מקבל אותם. הוא לא ידע, הוא כאילו, המורה שלימדה אותו גיטרה, אז הוא אומר לו, תשבי, יש לי זה כל מיני ניגון, מה את אומרת? הוא אומר לו, יפה מאוד, מה את אומרת? יפה מאוד. הוא אומר לו, פעם באה שיש לך ניגון, תתקשר אליי ואני אכתוב לך את התווים של זה. כי הוא לא... אומר, יש כאן איזה מציאות מיוחדת, שהציר הזה פתוח. השכח מעצמך הזה קצת, פתח איזה פתח, ונהיה משהו בעולם. עוד פעם, כשזה היה אצלו, זה היה אצלו. זה היה אצלו אצל קומץ אנשים, זה היה נתפס בעיניי, אני זוכר את זה, זה היה נראה מאוד מוזר. עוד פעם, זה היה כמו חלק, כי זה היה נראה מאוד מוזר, זה אדם, זקן, ומצייר ארוך, וזה כיפה מוזרה כזאת, ועם בחורות תמיד היו נשים סביבו וכל זה, וזה מין דבר, זה אי אפשר היה להכיל את זה בכלים הקונבנציונליים אז, אבל בעיניי זו התופעה הגדולה ביותר של צדיקים, באמת אתם קוראים חיים, בשנייה שכאילו נפטר, זה משהו משתחרר בעולם, ו... שרים, ומנגנים, ולומדים, וקוראים, ו... הכל נמצא. אנחנו כולנו מכירים צדקה, כסף. יש 10 מיני צדקה. 10 סוגים של נתינה. הארת פנים, מגע, חיבוק, גם כסף. ידע, עידוד, קרבה, חום. אפשר רב שלמה פעל, חצי הכדור, הוא פעל בהכל, כלומר, בעיניי אולי ההופעה הכי מדהימה שלו, הוא הרי הצליח להגיע לרוסיה לפני כולם, בגלל שהוא אזרח אמריקאי, אז כשקצת התחיל שם להיסדק, הוא הצליח להיכנס. הוא עושה שם הופעות. הביא שם חום, חום ואהבה, הדליק שם את הלפיד של היהודים, אבל באותה מידה גם היה יכול להגיע להודו, להיכנס לאיזה אשרם ולצעוק, מוישר! מסתובבים אליו, מתחיל לנגן להם. כלומר, כל כך הרבה סוגים של חסדים, כולל בכסף. כי זה הסיפור הכי מדהים, שכשהוא נפטר, אדם שהרוויח מאות אלפי דולרים בחיים שלו, מההופעות, מהתקליטים, כל העולם, הוא נפטר, באו לקבור אותו, באו לשלם לחבר'ה, עולה כסף, קבר. אין כסף. הוא בזבז את הכל בצדקה. הכל בצדקה. ממש קבצן קדוש. התלמידים שלו עצפו כסף כדי לממן את הקבורה שלו. לא ישאיר אחריו כלום. קודם כל, החסד הראשון, ותדעו לכם שגם המקובלים מדברים על זה גם היום. החלבן דיבר על זה בהזכרה של הרב אליהו. החסד הבסיסי ביותר, שיש לו משמעות גדולה ביותר, זה הארת פנים. פשוט ככה. הארת פנים אחד לשני. חיוך, הארת פנים. אז אולי אחד הסיפורים המתוקים שמופיעים שם בספר הזה, הרבי מקרן הרחוב. שני סיפורים. אחד זה ש... מספר איזה חבר שלו, תלמיד שלו, הם אכלו ביחד, אכלו בניו יורק שם לאיזה מאפה כזה. הזמינו מאפינס כזה ואיזה קפה. הוא אומר, כזה בית קפה מגיל, מאפינס כזה... הכי קרה שמו מאפינס, כי הוא מאפינס כזה. מי שהגיש עליהם את זה, אישה, בעלת העסק שם, אישה נרגנת כזאת, נראית גרוע כזה, זעופת פנים. טוב, כשהם אוכלים, פתאום שלמה קורא לה, אמר לה, את יכולה לבוא? כן, מה הבעיה? תגידי לי, אולי במקרה, את אפית את המאפינס הזה? אמרת לו, כן, מה? אני רוצה להגיד לך שזה משהו. כל כך טעים, טעם גלדת, תודה רבה. תודה. שנייה, גברתי. ואני רוצה להגיד לך שאני מסתובב בכל העולם. ואכלתי מאפינס, אבל כזה עוד לא אכלתי. והוא מסתכל על הרב שלמה, כי הוא סתלבט עליו. אמרת לו, תודה רבה. ואני רוצה להודות לך במיוחד, שאפית המאפינס הזה במיוחד בשבילי, כי אני הייתי מת מרעב, והמאפינס הזה פשוט החיה אותי ועשית אותו בטעם של עולם הבא ממש. אמרת לו, וואו, ממש תודה. אז הוא אמרת לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, בדרך כלל אנשים קוראים לי רק כדי להתלונן, אבל סוף סוף מישהו אומר משהו טוב, אומר לה, לא יכול להיות שאנשים מתלוננים על המאפינס שלך, כי זה הכי טוב בעולם, תגידי לי מה שמת בו. אז אני הולכה להסביר לו, איך היא הופעה את זה, היא שמה בזה קינמון, היא שמה בזה, תורה שלמה על המאפינס, והוא שמספר את הסיפור, הוא כאילו, הוא כל הזמן לא הספיק, לא הפסיק להתפעל מרב שלמה, אז הוא הסתכל עליו, אבל הוא אומר, לרגע אחד הוא הסיט המבט מרב שלמה, והסתכל על האישה, והוא היה בהלם. הוא אומר, האישה המכוערת נעלמה, במקומה הייתה פשוט אישה יפה, נהירת פנים, חייכת, זורחת, כאילו שמחה, זקופה. הוא היה בהלם מהשינוי, במראה, פיזית, שקרה כתוצאה מהערת הפנים הזאת. זה לא חסד? זה החסד. הרבה יותר קל לתת צדקה, לעני, יאללה, קח שקל וסע, עזוב אותי, קח כמה, 10 שקל כדי שאתה, כמה אתה רוצה לעוף מפה? כמה? 20 שקל תעוף? יאללה, סע לשלום. אל תטריע אותי. האלה בצומת שעובדים עם הדיסקים וזה, אתה בקרנות ספיגה, תמיד אתה לוקח את הנתיב הימני שלא ייפול עליך, אחרי זה אתה בנתיב השמאלי, ירוק, אתה מפה זה, יאללה, עזוב, תרים חנה. יאללה. עד פנים, זה חסד. נתינה, זה חסד, סיפורים על הנתינה של רב שלמה, הרי מעבר לנתפס, את התפילין שלו הוא נתן, הוא הרי הגיע לרוסיה, הוא הגיע לשם, מילת המזדדות שלו בתפילין, בחומשים, בזה כדי לחלק שם. אנשים הגיעו אליו, הלכו שבועיים. קיצור, ביום של הטיסה, דופקת לו מישהו בדלת. ו... אמר לו, באתי נער, נער בן 14. אני באתי, שמעתי שאתה מחלק תפילין, באתי אליו, אמר לו, אין לי, נגמר לי. אמר לו, מה? שבועיים אני בדרך אליך. אז הוא שלום לקח את התפילין שלו, שהוא קיבל הבר מצווה מאבא שלו, שהיו מאוד מאוד יקרות לו, גם מאוד מאוד מודרות, מאוד 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 מודרות, אמר לו, כך. אבל תניח אותם כל יום. כל כך, הילד הזה לא הבין מה הוא קיבל, הוא חושב שהוא מצא לו את התפילין, תודה. אז הוא אומר לו, גם אין לי כיפה. נתן לו את הכיפה שלו מהראש כך. וזה נתינה בלי, 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 בלי חשבון, זה מה שהתקרנו מקודם, זה הציר הזה פתוח לחלוטין. גם זה חסד, לתת למישהו. עוד סיפור, אתם חייבים לקרוא את הספר הזה, אבל עוד סיפור שמופיע שם, מספר אחד, שכלום היה לו איזו הופעה כאן בזה, קיבל $3,000 על ההופעה, הוא שהיית, אומר לו, שלמה, תן לי לשמוך על הכסף. למה הוא ידע כבר, אומר לו, אומר, ראיתי כבר שהוא זומם משהו לא טוב. אמרתי לו, שלמה, תן לי, אתה צריך את הכסף, אני אשמור לך. אומר לו, הכל יהיה בסדר. זה היה, למחרת היה שושן פורים. הוא מעיר אותו, אומר לו, אתה בא איתי? אומר לו, בא, הולכים לחלק משלוחי מנות. יורד, למה אתה רואה, מחכה למטה המשאית. נוסעים המשאית, שם לרחוב יפו, שלמה יורד מהמשאית. נכנס שם שולחנות של המתקים, אומר למוכרים, כמה יעלה לי כל החנות? קנה את כל החנות, המיס מסעית וכל היום חילק משלוחי מנות. עד שלא נגמר דולר האחרון, לא נרגע. שכר מסעית, חילק כל היום, עבר בתי חולים. בספרות המוזיקלית, אז רב שלמה מוזיקלי, הוא נקרא מייסד ג'אנר מוזיקלי. בעקבותיו, אז יש הרבה מאוד תלמידים שלו, שתסתכלו בהרבה מאוד דיסקים שפה החבר'ה אוהבים לשמוע, כתוב, ותודה רבה לשלום בן פסיה שפתח לי, שבזכותו נפתח לי, היכולת הזאת, בכלל אני מה הוא עשה לתפילה? הרי הוא לקח פסוק שכולנו מכירים, פתאום שם עליו איזה אלומת אור, חיבר לו איזה, הלביש אותו בניגון, פתאום הפסוק הזה מקבל אור. תענו לי מהר, שיפחי כמיים ליבך, אתם מכירים את השיר הזה? מאיפה זה לקוח? מאיפה הפסוק הזה? מהר, 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 בלי גוגל. איכה! מישהו זוכר את הפסוק הזה בתשעה באב שכולנו מבועסים, אז שפחי כמה אלה מהר, אנחנו... פתאום זה נהיה, בהתחלה, כאילו, כל כך אהבתי את השיר הזה, היה לי ברור שזה מתהילים. נכון? זה כאילו... מה זה? זה פסוק מתהילים, איך לא שמתי לב, מתהילים? בואו, זה לא מתהילים, זה איכה. כאילו, הוא לקח פסוק מאיכה, שאומרים בתשעה באב, הפך אותו לפסוק של שיא הדבקות, של שיא הקרבה. זה לקחת אור ולהטיל אותו על המילים, ופתאום לתת להם מילים שאנחנו בכלל לא שמים לב אליהם בתפילה, ופתאום אתה מלחין אותם. אתם כבוד לעמך שלו, שעמים נוראים. כאילו, תהילה לי ריחה, איך הוא מנגן את זה? אז הלב יוצא. זה אומנות אדירה. והוא נתן לנו את זה במתנה, לנו, לכל הממשיכים, לכל המנגנים, לכל האלה שמחברים ניגונים בעקבותה, וסיפורי חסידים בעקבותה, ומחברים בין הסיפורים לבין הניגונים לבין התורות. ואנחנו לומדים רבי נחמן בעקבותיו, ומהשילוח בעקבותיו, ופתאום כל הרבים פתאום נהיים לנו מוכרים, והוא באופן פשוט, הוא גם הציל המון 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 סיפורים חסידיים, והעביר אותם כבעל מסורה ממש, שבלעדיו היו הולכים לאיבוד. זה עבודה, ממש, הוא ביקר אצל אדמו"רים, ואצל רבים, היה קשור לרבי מאמשינו, ולרבי מבאובוב, ולרבי ממוז'יץ, ושמע מהם סיפורים, וכמה שהסתובב בכל העולם, אז בכל מקום הוא היה אוסף ספרים, ואוסף את הסיפורים האלה, והעלה אותם, והמון המון ספרים, אנחנו, סיפורים, אנחנו יודעים ממנו. אז הוא נתן לנו את זה במתנה. וזה מדהים שהחומרים רק עוד לא גברו להתחיל אפילו להוציא את הכל. ועתה אני נותן לכם את זה במתנה, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד, שזה בעצם מה שנעשה בעקבותיו. אני רוצה לספר עוד סיפור אחד שמופיע שם בספר הזה, שמראה, בעיניי הסיפור הזה מראה, שרבי שלמה היה מודע למחירים האלה, כלומר, לבחירה ולמחירים. אדם שעד גיל 30 היה קונבנציונלי לגמרי, כאילו, לומד תורה בישיבות, אחי זה, פתאום משנה את אורח החיים שלו לחלוטין. מישהו מאיתנו היה מוכן לעשות דבר כזה? שנות הלבוש, שנות הבגדים, התחיל לסתובב עם גיטרה בכל העולם, הופיע בקונצרטים, ללכת לכל מיני מסיבות, כל מיני פסטיבלים, עם סמים, בלי סמים, ואללה. מספרת איזו אישה אחת שהייתה בסמינר שלו, שהיא חלמה בלילה חלום. ובחלום היא רק כל מיני בריונים כאלה, עם כתובות קעקע, שהם מחפשים משהו, מחפשים מישהו. ואז יוצאת גיסתו של שלמה קרליבך, אשתו של אחיו התאום, שלמה קרליבך היה לו אח תאום, הם תאומים זהים. לא זהים תאומים. הרב אליהו חיים. היא אומרת, מי שמחפש את שלמה קרליבך, הוא נמצא באולם הזה. ואז היא רואה את כל הבריונים האלה נכנסים, ואת שלמה על כיסא נדנדה עם פנס כזה. והם עוברים, והוא מאיר להם עם הפנס על הקעקוע ומוחק אותו. זה חלום שהיא חלמה. היא קמה, אז היא הולכה לספר את זה לשלמה קרליבך. אז אומר לה, ומה נראה לך הפירוש? היא אומרת לו, הפירוש מאוד ברור לי. האנשים הקעקועים זה אנשים שחקוקה בנפש שלהם טומאה כלשהי, מסוגים שונים. והם מחפשים מישהו שירפא אותם. כל רופאי הנפש מוכנים לרפא אותם בדרכים של כאב. אין לי ניסיון בזה, אבל יצא לי לדבר פעם עם מישהו שהיה צריך להסיר קעקוע גדול. מהגוף שלו, וגם הוא עשה איזה קעקוע שהוא, יש קעקועים שהם רק ספוגים באור, אבל יש קעקועים שזה כמו צריבה, כמו זה יוצר קצת כמו, כיזור, זה חתכת ניתוח, זה כאבי, זה כואב מאוד מאוד. אז היא אומרת, רק אתה מסיר את הטומאה על ידי אור, טיפול באור. היום יש הרבה דברים שטיפול באור, על ידי המתיקות שלך והאור שלך, אתה מסיר את התאומה. ואז היא מספר, זה עד כאן זה סיפור מתוק, אבל ההמשך, היא מספרת שרבי שלמה מסתכל עליה, זמן ממושך, ואמר לה, אני רואה שאת מבינה. ואז הוא שם את הידיים על הפנים ופרץ בבכי. אמר, סוף סוף מישהו מבין מה אני עושה כאן, ואיזה מחיר אני משלם, ואיזה... מה הדרך שבחרתי, שעוד פעם, רבים לא הבינו אותה, רבים גם זלזלו בה וגם בו, וגם פגעו בה ובו, בדרך ובאדם. אני רואה שאת מבינה. שיש מישהו אחד שהוא מסר את עצמו לגמרי להציל נפשות. הוא לא יכול לראות יהודי בלי שהוא ינסה לגעת בו. בגלל הדבר הזה הוא גם הסכים לקחת על עצמו כל מיני דברים, שהם ודאי לא היו על פי ההלכה וכו', אבל הוא מספר שהוא ניגש לרבי מלובביץ' ואומר לו, תשמע, אני מגיע לאיזה מקום, לאיזה אוניברסיטה, אני רק אומר, גברים לזה, נשים בנפרד, כבר 90% לא הייתי בלב. אחרי זה אני מנגן, אני אומר לבנות, אל תשאירו, אז כבר חצי הולכות. ואז כשהם מסתיים, בא אחת לחוץ לי את היד, אני גם זה, אז אני נשאר עם אחד בסוף. אז הרב אמרו לו, מה? אז הוא אמר לה, תעשה מה שאתה מבין, ותצליח. אז הוא אמר, עשיתי מה שאני מבין. לעצמו, הוא היה מחמיר גדול מאוד מאוד. עצמו דקדק, הוא למד תורה בשקידה עצומה, החמיר על עצמו בדקדוקי ההלכה, אבל סוג של עת לעשות השם יפרו תורתך. זה מורכב, זה לא פשוט. עוד פעם, כשהוא חי, לכן הייתה גם הסתייגות, היה צל לסיפור הזה. אבל תראו מה קרה כשהוא נפטר. כאילו, הענן הזה שליווה התפוגג לגמרי, ונשאר רק הקדושה, הטהרה, והחום, והאהבה,
נמצאים בשבוע שבו נציין את יום פטירתו של רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, שהוא סוג של בחינת אברהם אבינו בדור הזה, במסעות שלו מלב ללב 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 של הרבה מאוד יהודים, ורב שלמה קרליבך בימי חייו עשה דברים שוודאי הם לא היו בכלים המקובלים של ההלכה. אבל צריך לדעת שבפנים, סיפורים ידועים, כן, על, על, על העומק הדקדוק שלו בהלכה שלו עם עצמו, כל מה שקשור אליו, עומק השקידה שלו בתורה בינו לבין עצמו, לא ביטל רגע אחד, לא, באופן אישי, אם היית רגע מבודד אותו מכל הזה שלו, הוא היה מונח לגמרי בתוך תורה, בתוך קדושה, בתוך תפילה וכו'. מכיוון שהוא היה כל כך מונח בפנים, זה אפשר לו ללכת כל כך רחוק. ולרגע אחד לא כאילו להתבלבל ולא להיות כזה, ופתאום כמה שהוא התעסק במבואות אפלים ובמבואות מסובכים של אנשים שנפלו והתרחקו מאוד מאוד, זה היה לפי גודל העלייה שלו והקדושה וזה שהוא היה אחוז למעלה, ככה יכל לרדת יותר למטה. זה ממש דוגמה, מעין דוגמה דאברהם אבינו בדור הזה. כי הוא מישהו שהוא קודש קודשים, ברוחות חייו, האישיות הפרטיות, כל התלמידים שמספרים על הדקדוק שלו בהלכה, אולי אספר לכם סיפור אחד הכי הכי מדהים שקראתי. הוא היה צריך להזדמן לאיזה, קבעו את השבת באיזה מקום, לא זוכר את השמות בארצות הברית, זה מופיע בסיפור הרבי מקרן הרחוב. ספר מדהים שחייבים לקרוא אותו. בקיצור, הם יצאו לדרך, הוא כמובן תמיד איחר, הוא תמיד היה מאחר לכל הדברים וכל הדרכים וכל זה. יחסו שם לדרך כמה היפים עם בנות, בנים, חלק היו בכלל בנשים נשואות, בהיריון. קיצור, יצאו לדרך, שלם שם הפקק תנוע מאוד מאוד גדול, ותקעו, וזהו, עשו משהו דבר. או, ראו את השלט להערה שהם צריכים להגיע, מצוין, מגיעים, פתאום ראו את השלט שזה עוד איזה 40 קילומטר. וזה, שבת. אז רבי שלמה עצר, ואמר, זהו, אי אפשר לנסוע שבת. אמרו לו, כן, אבל... זה אמר להם, מה לעשות, זה שבת. בואו נתחיל ללכת ברגל. הם התחילו ללכת ברגל. והיו שם נשים בהיריון, היו שם בזה, כל החבורה שם שלה. וכל הדרך מספר להם סיפורים וזה. בשלב מסוים, מגיע רכב. הוא היה צריך להתארח אצל קהילה רפורמית. אז תחכו רכב, אין בעיה, כן? מה קורה? יש לו, לא מחכים לך. שבת, אנחנו הולכים. תחכו, אנחנו נגיע. לא, בוא ניקח, בוא נביא. שום דבר, אנחנו הולכים. משיכים ללכת. בשלב מסוים, לא יודע איך זה נודע, זה נודע לאיזה תחנת רדיו מקומית. שם שזה, אז הגיע איזה כתב, גוי. התחיל לשאול, מה קורה כאן? ואומרו לו, שבת היום, ואנחנו... בשלב מסוים התחיל גם לרדת גשם. ובקיצור, זה נהיה שם איזה אייטם בתוך העיירה, בתוך העיר הזאת, שידרו את זה ברדיו. אנשים התחילו להצטרף לתהלוכה. מצטרפים לתהלוכה. הולכים. בסוף שלב מסוים, זה התהלוכה של 200 איש. הולכים. בשלוש לפנות בוקר, הוא הגיע לבית הכנסת. כל הקהילה חיכתה. עם בגדים יבשים, עם מגבות, עם הכל. התלבשו כולם, והתחילו קבלת שבת. כאילו, המספרת שם, הסיפרת הזה, אני כמובן קיצרתי והרסתי, ומה שאתם לא רוצים, אבל זה, הדוגמה הזאת היא לאדם שהנחת היסוד שלו היא צרובה וצרופה בקדושה, בדתוהו, דתוהו, כלומר משהו שהוא לא מתפשר עם שום דבר. ומכוח זה, הוא מסוגל ללכת ולפעול בהרבה מאוד מקומות, מאוד מאוד מסובכים ומורכבים. כי לרגע אחד, הוא לא יצא מן המקדש הפנימי שלו. אחד היה אברהם, וכל ההולכים בעקבותם, וביניהם, רבי שלמה קרליבך, זכר צדיק לברכה, חיי עולם הבא.